כל הפסגה. רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
שלום מיכל.
היי יוני.
נזכיר? את מרצה לחינוך ולהתפתחות אישית, מאמנת אישית, מדריכת הורים, מחברת הספר לילדים ארץ הכל מותר לי.
לא השתנה.
לא השתנה. אז בפרק הקודם היה העניין המרכזי בדרך אל האושר, והוא הוקלט זמן קצר מאוד לפני 7 באוקטובר 23, השבת ששינתה את מסלול חיינו בכל כך הרבה מובנים. החלטנו שהעיתוי לפרסום הפרק מאוד בעייתי, ולדבר על אופטימיות ופסיכולוגיה חיובית לא נכון לאותם זמנים, אבל עכשיו במרחק מה מהאירועים, אנחנו חוזרים לפרק את הפרק מחדש. לא מבטלים אותו, אבל הולכים לדיון על הנקודות שהוזכרו בו, ונשפוט אותו במשקפיים חדשים.
מצוין.
מקובל עלייך.
לגמרי.
כל החשיבה מאחורי הקלעים סביב הפרק הזה, ומה לעשות איתו, השתלבו בדקות הקרובות, וזה גם מה שאנחנו רוצים להגיד לכם, שאם אתם לא שמעתם את הפרק הקודם, אז תעצרו, תדלגו פודקאסט אחד אחורה, ואז תחזרו לכאן. וגם, בסוף הפרק הזה, אני לא יודע אם תרצי או לא, אנחנו נבקש ממך לגלות לנו מה עם המשבר האישי שלך שחשף בפנינו בפרק הקודם.
אני אשמח.
בשביל זה תשאר.
יש למה לחכות.
לחלוטין. אז נתחיל.
כל הפסגה. רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם,
סקירת מערכות. מכניסים את הפרק הקודם למבחן המציאות של אחרי 7 באוקטובר. דיברנו בתחילת הפרק הקודם עלייך כילדה.
נכון.
איך בגיל צעיר את מעצבת את האישיות שלך, שסוחבת איתה גם חרדות, ואז עולים לי בראש כל הילדים הקטנים שחיים בעוטף ובסביבה שלו, שחיים אפילו באופקים עד אשקלון, כל אלו גדלים בחרדה קיומית תמידית. איך אפשר להתמודד עם זה?
אני יצא לי להיפגש בכל מיני מבצעים שהיו בעבר עם ילדים מאשקלון. ויש דרכים, במיוחד כשזה הופך להיות משהו חלק מהמציאות שלנו, יש להם דרכים שהם מתמודדים. לנו זה נראה כאילו, וואו, איזה נורא זה, אבל הם אמרו, זאת המציאות שלנו. כן נתנו לילדים במקומות האלה כל מיני כלים כמו דמיון מודרך, וכלים אחרים שעזרו להם להרגיש מוגנים יותר, אבל זאת באמת באמת מציאות מאוד מאוד קשה.
את כאמור מדריכה בגני ילדים, והזכרנו את זה בפרק הקודם, כי דיברנו על המצוקות של הילדים שמתרחבות מצד אחד, וגם יורדות בגיל מטה-מטה. ובסיטואציה הקיימת הזאת, כל ילד, מרגע שיש לו תודעה, הוא כבר במצוקה. אין חלק, אין בערך, כולם, פשוט כולם.
זה נכון, ואני רואה את זה היום בגנים, ואני שומעת את זה מהורים לילדים גם בגילאי בית ספר. יש היום המון המון ילדים עם הרבה פחדים, ובוא רגע, אנחנו מדברים הרבה על ילדים, אבל גם מבוגרים. אני נפגשת גם עם צוותי חינוך, אני נפגשת עם הורים. השביעי לאוקטובר סדק וערער משהו שהמון אמיתות שהחזקנו כמשהו בטוח, ופתאום זה לא. והעולם הזה שהתפרק, הוא התפרק לכולם. אז אנחנו מדברים הרבה על הילדים, אבל אני יכולה להגיד שאני פוגשת את צוותי חינוך, שאמורים להיות חזקים עבור הילדים שלהם בבית, שלהם בגן או בבית הספר, וגם עבור עצמם. ההתמודדות היא באמת של כולם, זה לא רק של ילדים.
אמרנו שמצוקת המורים גם אז, עוד לפני השבעה באוקטובר, הייתה על, על, על השולחן, ועכשיו זה לא רק תפוח אדמה לוהט, זה גחל בוער. המורים שהם או אנשי מילואים, או נשות מילואים ניקים, או ההפך כמובן, לחצים של היום-יום, עם התוספת וההתארגנות החדשה, גם על החיים הפרטיים, גם על המקצועים, כל אלו על כתפי המורים, שהמערכת מבקשת מהם להרים את התלמידים. זה אפילו לא לטפל בעצמם, זה לטפל בבאים בתור.
אז אני יכולה להגיד שבאמת הגננות שאני נפגשת איתם, גם המורים שאני נפגשת איתם, המוקד שלנו הוא איך לחזק את עצמם. קודם כל, כי כדי שהם יוכלו לעזור ולתמוך בכל כך הרבה אחרים, הם חייבים את החיזוק לעצמם. זה כמו המסיכת חמצן של הדיילת, שאומרת להורים, שימו קודם כל עצמכם כדי שתוכלו לטפל בילדים. אז המוקד, כשאני נפגשת עם הגננות והמורים, זה המסיכת חמצן קודם כל לעצמם.
וזה את רואה, אני רוצה להגיד, אולי בקצת אמירה כוללנית מדי, אבל מה שאנחנו רואים, שהבקשה מהמורים זה לחזור מהר לשגרה, לבגרויות, להוראה, על פניו זאת משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל מצד שני נזכרתי במשולש האושר שהצגת לנו, ונזכיר, רגשות, מחשבות ופעולות.
אני רוצה להגיד שמשולש האושר עזר לי אחרי השביעי לאוקטובר להתרומם. הרגשות זה היה נורא. באמת, עצב, כאב, תסכול, חוסר אונים, פחד מאוד מאוד גדול. ואז הקודקוד של העשייה הוא זה שעזר לי להתחיל לצאת מהמקום הנמוך ולהתרומם למעלה. העשייה הזאת היא שומרת עלינו, היא עוזרת לנו להרגיש שיש לנו רגע, זה מקום שאני מכירה, זה מקום שאני, שהוא כבר, הוא איזשהו עוגן עבורי. אני יכולה להגיד שהמון גננות שנורא פחדו מה יהיה כשיחזרו עם הגנים ומה עם הזכות, ואחרי יום אומרות לי, איזה כיף זה, אני כמה שעות עסוקה בילדים, זה פתאום רגע לקחת אוויר. אז לעשייה יש המון המון משמעות, ובוא עם רגע נחשוב מה קרה אחרי השביעי לאוקטובר, כל ההתנדבויות, התרומה של כולם, זה בדיוק הקודקוד של העשייה שעזר לקודקוד של הרגש להתאזן קצת.
כי אנחנו מפרקים את זה רגע לחתיכות, אז מרכיבי העושר, אם נזכיר על הפרק הקודם, זה ביטחון עצמי, מערכת יחסים, עשייה משמעותית, אופטימיות. שפטתי את זה באמת בהירתמות הענקית הזאת, חסרת התקדים אולי של עם ישראל, למפונים, לחקלאים, לכל מי שהיה צריך עזרה. הביטחון העצמי ירד. מערכת יחסים במשבר, אופטימיות קשה למצוא. ומה שנשאר זאת העשייה המשמעותית, וזה מה שהיה פה.
ואני כן רוצה להגיד שגם על התקווה והאופטימיות, אנשים מהר מאוד התחילו לעבוד. אני רוצה להגיד שהתקווה הזאת זה משהו שאנחנו משתדלים מאוד מהר לנסות לבנות אותה מחדש, כי זה שומר לנו על החוסן וממש עוזר לנו להתמודד.
זה חלק מהחשיבה קדימה, זאת אומרת לתכנן את הדבר הבא בתור ולא להיות תקוע במה שקיים כרגע.
זה לא רק זה, זה גם להאמין שבסוף יהיה בסדר. ואני רוצה להגיד, זה לא תחשוב טוב יהיה טוב, זה לא כסיסמה, אלא אני רוצה להגיד שדווקא אני, כשנפגשתי באמת עם המון אנשים ושמעתי מה עוזר להם, אז הייתה מישהי שדווקא הלכה לעבר ואמרה, הורים שלי ניצולי שואה. הם עברו זוועות והם באו, ועלו לארץ, והקימו משפחה, וחיו חיים מלאים, ודווקא זה משהו שנתן תקווה, שמה רגע, אנחנו עוברים דברים מאוד מאוד קשים, אבל יש תקווה. ולפעמים התקווה היא דווקא מהעבר, ולא מהעתיד, כי העתיד מאוד לא ידוע.
דיברת קודם על הגננות, ובכלל על צוותי ההוראה, ואני רוצה לקחת אותך רגע למקום הזה, שמצפים מצוותי ההוראה, גם לזהות את המצוקות של הילדים בכיתות או בגנים. אז יש את הסימנים המוכרים שמשתנה משהו, נעשה שקט, נעדר, אבל יש גם את אלו שזה מתבשל שם לאט, בשקט, וכמעט אפשר להגיד על בטוח, ולא רואים את הסימנים. יש בכל זאת משהו שאפשר לתרום לצוותים האלו, שיזהו את זה יותר מוקדם ממה שאנחנו מכירים?
אני, קשה לי להגיד איך לזהות את זה יותר מוקדם, כי באמת אי אפשר לדעת אם הילד זה יגיע לו מאוחר, או שזה פשוט לא יגיע אליו. אבל כן הייתי מקדישה זמן לשיח, לשיח רגשי, לכלים להתמודדויות עם רגשות, לכלים לחיזוק האופטימיות והתקווה, ואני מאמינה שכשאנחנו עושים את זה, אז גם ילדים שזה ככה מתבשל אצלם, זאת תהיה דרך עבורם לפרוק ולרפא את זה, בלי שזה יגיע בעתיד לאיזושהי התפרצות.
בשבעה באוקטובר, כשהתחילו התמונות לזרום מהשטח, אז כמו שאמרנו, כל ישראל הייתה בחרדה, לא רק הקטנטנים. והגענו למצב שפחדנו לצאת מהבית, לא רק בגלל הטילים, כי בטוח שלמטה יש איזה מחבל שמסתובב עם רכב מסחרי לבן, מקטן ועד גדול, מדינה בחרדה. אנחנו יכולים להוציא את מה שקרה ולהשכיח אותו מאיתנו?
להשכיח... אני לא חושבת שזה גם נכון להשכיח, אבל אני כן חושבת שנכון לזכור את זה ולזכור מה מאז קורה, ולזכור מה עוזר לנו להתמודד גם במציאות כל כך כל כך קשה. אבל בעיניי האירועים האלה זה אירועים שבונים אותנו, ואין אפשרות בעצם לשכוח דבר כזה. אתה יודע, אתה מדבר רגע על החרדה הזאת, אני נזכרת שבת שלי, שבאותה תקופה גרה בתל אביב, הגיעה אלינו הביתה, מאוד מאוד בחרדה. היא אמרה, אני גרה בבניין, אין דלת כניסה, אין כלום, והיה חשש מאוד מאוד גדול. היא ממש הייתה בחרדה. אז היה רגע לעטוף, להכיל את זה, להיות עם זה, ואחרי איזשהו זמן, לאט לאט הביטחון חזר, אבל לא הייתי שוכחת.
הייתה פה גם תרומה מאוד גדולה של צריכת תקשורת, שמכניסה אותנו לסיטואציה הזאת, שבאמת זאת המציאות בכל מקום, בכל רגע.
אני רוצה להגיד שאחד הדברים שלי עזרו להתמודד, אני בשלושה ארבעה ימים הראשונים הייתי באמת בבור מאוד מאוד עמוק וחשוך, ואז שאלתי את עצמי מה בידיים שלי, ואחד הדברים שעשיתי זה היה להתנתק מהטלוויזיה, לא לגמרי, כי היה לי חשוב לדעת, אבל כמו בגמילה, לאט לאט הגדלתי את הזמן הזה שאני לא מחוברת לטלוויזיה, זה התחיל משעה, זה עבר לכמה שעות, וזה עבר אחר כך לבוקר וערב, ההיצמדות הזאת לטלוויזיה, לתקשורת, באמת הגבירה המון המון חרדות אצל כולם.
ויש שם בוודאי שיקולי עריכה, כמו שלנו היה. נחזור לדילמות שלנו להפצת הפרק. אנחנו דיברנו בפרק הקודם על כלים להגדרת האושר, וחודשים אחרי האסון, אנשים מסתפקים רק ברגע אחד של אושר, הם לא צריכים יותר מזה. רק לסוף קטע, קטע, קטע קטן של אושר.
אז אני רגע אזכיר שבפרק הקודם דיברנו על ציר של אושר. ואמרנו שהציר הוא לא מ-0 עד 5, אלא הוא מ-5 עד 5. ואני חושבת שהמקום שלנו בתקופה הזאת, ואנחנו עדיין, אנחנו עדיין בתקופה של מלחמה, אנחנו נמצאים יותר בצד של המינוס. אבל גם שם העבודה שלי, העבודה של האושר, היא לראות איך אני ממינוס 5 עוברת למינוס 4, ואיך ממינוס 4 אני עוברת למינוס 2. זה צעדים, זה צעדים איטיים, ולפעמים זה גם קדימה ואחורה, כמו טנגו. אבל בעיניי, עבודת האושר, הכלים האלה, הם משהו שזה כמו חיסון. כמו שבתקופת הקורונה, חלק גדול מאיתנו התחסנו, למגפה הזאת, אז בתקופת משבר, הכלים של האושר זה חיסון לנפש. אז זה נכון, אני לא מרגישה אושר, אין לי את זה כרגע, אבל אני כן עובדת, אני קוראת לזה נקודות של אור. אני כן עובדת על להתמקד בנקודות של אור, ולעזור לעצמי לעלות בציר הזה, ולו במעט, וגם לזמן קצר, זה נותן לנו את האוויר, ואת הכוח להמשיך להתמודד.
אני יכול לייחס את זה למושג שנתת לנו בפעם הקודמת, חיזוק המשאבים?
זה לגמרי חיזוק המשאבים שלנו, כן.
אז אם אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה אנשים חסרי משאבים לחלוטין, אין מה לחזק, וגם אין מאיפה.
המשאבים הם בתוכנו, ואני יכולה להגיד לך באמת, אני נפגשת עם מאות אנשים בחודשים האלה, וזה רגע לעצור ואפילו לשאול אותם, מה כרגע עוזר לכם להתמודד? ואז הם פתאום מגלים, רגע, יש לי, אני... כשקשה לי אני שומעת מוזיקה, כשקשה לי אני מתקשרת לחברה, פתאום אנשים נזכרים שבעצם הם לא כאלה חסרי אונים, אלא יש להם כלים. וכל האנשים שאני פגשתי, זה אנשים שבאמת לא היו חסרי אונים, אנשים שהיו להם כלים, ולפעמים אנחנו צריכים תזכורת. יש לנו את הכלים, זה קיים בתוכנו, ואנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לראות איך אנחנו יכולים בכל מצב לחזק ולו במעט.
ואת אומרת שיש את זה לכולם, זה לא משהו מולד, זה לא משהו נרכש, יש את זה לכולם?
זה כן משהו מולד. יש אנשים שנולדים עם יכולת לחוסן גדולה יותר, ויש כאלה שפחות. כולם יכולים לרכוש את זה. יש כאלה שיכולים לעשות את זה בעצמם, ויש כאלה שזקוקים למישהו שיראה להם ויחזק אותם, ואז זה כבר הופך להיות שלהם.
אנחנו רגע לפני סיום. מקווים שהפרק הפעם השלים את התמונה ואפשר להקל את הפרק הקודם יותר בהבנה ובהכלה. אבל אי אפשר לסיים בלי שתעדכני אותנו. מה קרה עם אותו משבר משפחתי אישי שהזכרת בפרק הקודם?
אז אני רוצה להגיד עוד פעם, אם אנחנו מדברים על מרכיבי העושר ועל מערכות יחסים, והמשבר הזה היה במערכת יחסים מאוד מאוד קרובה ומשמעותית, אז לשמחתי, עם הרבה סבלנות והתמדה ואהבה והכלה, הצלחנו להתגבר על המשבר. וכמו שחשבתי גם בזמן המשבר והקושי שזה יביא אותנו למקום טוב יותר, זה אכן כך קרה. ואני רוצה להגיד, לא לפחד ממשברים. המשברים הם הרבה פעמים המקום שלנו שעוזר לנו לקפוץ מדרגה. ולפעמים, לצערי, בלי משבר, אנחנו נשארים ככה במקום הנוח, הנעים, אולי צומחים קצת באיזה 5 סנטימטר, ולפעמים אנחנו צריכים משהו שיעיר אותנו ויגרום לנו באמת לעשות איזשהו שינוי, ולעלות למעלה, אז אני נמצאת שם, ואני לא מצטערת לרגע אחד, על כל דמעה וכאב שחוויתי בתקופת המשבר.
לא היה לך רגע אחד במהלך התקופה הזאת, שרצית לשבור את הכלים ולהגיד, לא משנה, שישאר ככה, ביי.
לא, לא, לא הייתה אפשרות כזאת. זה היה ברור שזה חייב איזשהו שינוי, איזושהי תנועה. אתה יודע, הנושא של תנועה וצמיחה זה משהו טבעי. מהרגע שאנחנו נולדים, כל הגוף, נפש שלנו, אנחנו כל הזמן בתהליכים של צמיחה. להיות במקום שהוא מקובע, ובטח מקום מקובע רע, הוא לא אפשרות בעיניי.
אז אנחנו לקחנו חלק שני כדי להשלים את החלק הראשון, ופגשתי את אותה מיכל עם אותו חיוך, עם אותה אופטימיות, וזה מדהים. ואני מנסה לתמצת את זה לרגע אחד, לנקודה אחת, ולהגיד לאנשים, למאזינים שלנו, את זה אתם חייבים לקחת איתכם כדי להיות כמוה. מה אני אומר להם?
לא לוותר על עושר או על תחושה טובה יותר, ולזכור שבידיים שלנו לעשות שינוי.
אז תודה רבה לך מיכל גורדון, מרצה לחינוך והתפתחות אישית, מאמנת אישית, מדריכת הורים, מחברת הספר לילדים ארץ הכל מותר לי. תודה רבה.
תודה רבה יוני.
להתראות.
כל הפסגה, ראיונות קטנים עם רעיונות גדולים, הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.